למשפחה פודקאסט.
כשאתה הולך לישון, אתה הולך לישון כי זה החינוך שקיבלת בבית? כשאתה אוכל, אתה אוכל כי זה החינוך שקיבלת בבית? כשאתה עושה לבריכה או לים או לכל צ'ונט בליל שישי, אתה עושה זה כי זה החינוך שקיבלת בבית? או כי בא לך, כי מתחשק לך? או לחילופין, אתה מבין כמה זה מועיל? אתה יושן, אתה מקבל כוחות. למה כשמדובר במצוות? למה כשמדובר באתגר הכי קריטי, הנצחי של עולמך, אתה כל כך מסתפק בכזאת דלי דלות? ככה זה מקובל, עזוב, לא צריך להעמיק. למה ועוד איך צריך?
בני עלייה. הרב נוח פלאי מלווה את הבחורים העולים לישיבות ומצייד אותם בחילים וטיפים שיעזרו לצלוח את הדרך החדשה.
אז בסייעתא דשמיא היום אנחנו נעסוק בפרק שאפשר להגדיר אותו כפרק הבוגר בתוך הסדרה הזאת המיוחדת שלנו. פחות עוסק אולי בשאלות של איך ומה ולמה ברמה הפרקטית ויותר במהות. במהות של מה זה ישיבה, ובמהות של ההבנה של המעבר ממסגרת למסגרת, אם זה מהתלמוד תורה, מהחיידר לישיבה קטנה, מהישיבה הקטנה לישיבה הגדולה, וגם אפילו נצליח לגעת מישיבה גדולה לחיי הנישואים. והנושא הזה שנראה אולי קצת שולי, ומה זה משנה, זה נושא שעוסק רק בהגדרות, מתברר כפי שאתם מיד תשמעו, אולי הוא נושא החשוב ביותר. ההבנה, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה יש בו, מה המקום שלי ביחס אל אותה ישיבה, אל אותה מסגרת שבה אני נמצא. בעצם הבסיס של כל יתר הנושאים שבהם אנחנו עוסקים בסדרה החשובה והמיוחדת הזאת. אז מי שאנחנו ביקשנו לבוא ולהתארח בפרק הזה, זה את המשגיח של ישיבת תפארת לוי, הרב יעקב אסטרייכר, שחוץ מאותו משגיח בישיבה החשובה והמכובדת הזאת, הוא גם ידיו רב לו בוויידים שהוא מקיים בכלל עולם הישיבות סביב הנושאים האלו, ואולי הנושא שבאמת, זה אני יודע מבחורים אחרים גם שהיו בוויידים האלה, הנושא הזה הוא נושא שמאוד מאוד מאוד בוער בעצמות של הבחורים. רגע לעצור, רגע להתבונן, רגע להבין מה הולך פה בעצם, מה קורה פה, מי אני, מה אני, לאן אני הולך, מאיפה אני מגיע, איך מתמודדים בכלל בכל הזירה הזאת שנקראת עולם הישיבות? לא רק חלק מתוך איזה מין אזור תעשייה, איזה מערכת שמריצה מאות בחורים כל שנה, שהוא א', שהוא ב', שהוא ג', על הקיבוץ, אלא משהו הרבה הרבה יותר פנימי עמוק, איפה הייחודיות שלי, ולשם כך זימנו את הרב, שלום הרב.
שלום וברכה.
אז באמת, נושא זה שנראה כאילו, טוב, זה נושא יותר ככה מחקרי, הגדרתי מתברר שאולי הנושא החשוב ביותר. והשאלה היא למה? למה באמת אנחנו חושבים שכדאי לייחד ממש פרק שלם רק להבנה הזאת של אני מול הישיבה, אפשר להגיד גם הישיבה מולי?
האמת שאני לא הייתי ער לזה כל כך בשנים הראשונות שלי כמשגיח, אבל עם השנים, כשאתה יודע, ככה יכול להסתכל על דברים בפרספקטיבה יותר רחבה, וגם מתוך שיחות שמתנהלות מפעם לפעם עם ראשי ישיבות של ישיבות קטנות, רמים שיורגים אל בישיבות קטנות, שהם בדרך כלל אלה שעומדים אחר כך בקשר עם החבר'ה הנפלאים שהם שלחו לשיעור א', ישיבה גדולה. מתברר דבר שמבחינת נתונים, ממש מחייב סוג של, נקרא לזה להדליק איזושהי נורה אדומה. כי הם אומרים, בשיעור ג' היו לי כך וכך בחורים, כולם היו טובים, כולם השתדלו מאוד, כולם היו בתהליך לפחות של צמיחה והתקדמות, כל אחד לפי הכוחות שלו.
בישיבה קטנה.
בישיבה קטנה, כל אחד לפי הכישרונות שלו, אבל כולם היו בתהליך התקדמות, בפרט בשיעור ג' ישיבה קטנה, שאז כל בחור באמת מנסה להוציא מעצמו את המקסימום. ואז מה שקורה זה שאותם בחורים שכולם היו נפלאים בישיבה הקטנה, וסיימו יפה, ובאמת היו פרחים, רבים מהם, ולא אחד ולא שתיים, אלא עשרות, ואולי אפילו יותר, אני לא יודע, מספרים כלליים, אני מדבר על נתונים נקודתיים שהגיעו אליי, שפתאום בחורים נופלים, פתאום הם נאבדים, הם מפסיקים את התהליך שלהם, ועוברים תהליך הפוך, איזה סוג של מה שנקרא בלועזית רגרסיה, כאילו הולכים אחורה, גם בהשקעה שלהם בלימוד, גם בתהליך ההתפתחות הרוחנית שלהם, הם במקום להידלק יותר, הם פשוט הולכים ונכבים. וזה באמת חייב איזשהו סוג של לתת את הדעת מה כאן קורה. והמחשבות סביב זה, ובעקבות גם העובדה שככה התבקשתי לדבר בכמה מקומות כדי להכין ישיבס קטנס לקראת ההמשך של החיים, התברר לי נקודה שאולי היא אולי הבסיס שיכול גם להסביר את זה, וגם להסביר עוד הרבה דברים אחרים על הדרך, ותוך כדי שמאוד מאוד חשוב לבני הישיבות לדעת ולהכיר.
אז באמת, באמת השינוי הזה, כמו שהרב אומר, הרגרסיה הזאת שנוצרת דווקא במעבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה, אולי כדאי כן לתת את הדעת שלכאורה יש עוד מעבר שקודם, שזה המעבר מהתלמוד תורה, מכיתה ח', מהחיידר, לישיבה קטנה, ושמה לכאורה הכל הולך לפי הספר. אותו קבוצה של המצטיינים, או לא משנה, כל ילד שמסיים את הכיתה ח', אנחנו מקווים בהצלחה, ימשיך לישיבה קטנה, ושיעור א' הוא מדהים. שיעור ב' בדרך כלל יש איזה מין...
תפילה קצת.
תפילה קלה, אבל לשיעור ג', אז שם אנחנו לא נראה את השינוי הזה, אז אולי לפני שהרב מרחיב על הנושא של ישיבות גדולות, כדאי כן לציין על באמת, למה דווקא במעבר הראשוני של חיידר לישיבה קטנה, אנחנו כן נראה המשך של בנייה, של התעצמות, לעומת המעבר של ישיבה קטנה לישיבה גדולה.
מצוין, אני חושב שכמו שעושים בעולם הישיבות, אפשר ליישב את שתי השאלות על פי אותו יסוד. היסוד כאן הוא מאוד, הוא מאוד מאוד פשוט. המעבר מחיידר, מתלמוד תורה לישיבה קטנה, הוא מעבר טבעי. זה נכון שהוא מעבר, ונכון שהוא שונה, מסת הלימוד משתנה, צורת הלימוד משתנה, כמות, האיכות, הכל משתנה, אבל עדיין המבנה הבסיסי הוא דומה. הוא דומה והוא גם מתאים פחות או יותר מבחינת אופי הגיל, כיתה ח', קו נטוי, שהוא א', ב', בדרך כלל אפילו ג', עדיין מבחינת הגיל, אדם עוד לא בנוי בעצם לבנות את עצמו. בוא נשאל שאלה אחרת, וניישב איתה את שלושת...
אני אחזק את זה, אני באמת בעולם הכללי, חלוקת הגילאים נעשית, אפילו בעולם במגזר הכללי, כלומר, יש הבנה של חטיבת ביניים,
נכון.
יש הבנה של ת', י', 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 זה קבוצת גיל שאנחנו פחות יותר יכולים...
נכון.
זה באמת ההבנה הכללית
לגבי... חטיבות הביניים זה זין, ח', ת', י'...
זין, ח', ות', י', 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 ב', זה התיכון.
כן.
זאת אומרת, זה הבנה שזה עדיין קבוצת גיל שיש הקשר מסוים, יש חיבור מסוים.
נכון. נכון, והקשר הוא מבחינתנו במושגים מאוד פשוטים אומר, שבעצם בגיל הזה הבחור בונה ומתפתח וגדל, אבל הוא בעצם מתפתח וגדל על ברכי המלמדים שלו, על ברכי הרמים שלו, הוא עדיין לא באמת עסוק וגם לא יכול מבחינה נפשית לבנות את עצמו, את נקודת העצמו שלו. והוא בעצם עסוק עכשיו בלהתרגל בעבודה, בלקבל כלים בסיסיים לקראת מה שיבוא אחר כך. כמו שהתחלתי להגיד, אולי נשאל גם שאלה שלישית, שהיא תסייע לנו בשתי השאלות הקודמות, למה בכלל צריך לעבור מישיבה קטנה לישיבה גדלה? זה ישיבה, לומדים כאן. אז תלמד מסכת אחרת, אם למדת השנה שעברה בו וכמה, שנה הבאה תלמד בו ומציע, יבומס, בו ובסרה, נדורים, אבל למה בעצם יש צורך במעבר הקטגורי הזה, בין מושג אחד למושג אחר לגמרי? ובפרט שאנחנו מגלים שישיבה גדלה יש בהם בעיות, הם יוצרות בעיות שלכאורה בישיבה קטנה אין.
נכון.
וכאן אנחנו בעצם חייבים להבין למה. כי בחור בשיעור ג' ישיבה קטנה, ואפילו כבר בשיעור ב', שלא מונח לו היום בראש, מה הוא הולך לחפש בישיבה גדלה, א', לא ידע לבחור ישיבה גדלה מתאימה, הוא יבחר אותה לפי מותג, ולפי שם, ולפי ססגוניות, או איך שזה מסתדר עם החברים שלו, אבל לא יהיה לו באמת כלים לדעת איזה ישיבה קטנה לבחור, איזה ישיבה גדולה לבחור, כי אין לו מושג בשביל מה בדיוק צריך ישיבה גדולה. אתה לא יכול לבחור ישיבה גדולה, כשאתה לא יודע למה צריך אותה.
ממש, כן.
וזה באמת, זה דילמה אמיתית.
כן, כן.
וכאן בעצם אני חוזר עם ככה לפתיח. המעבר מחיידר לישיבה קטנה הוא בעצם מעבר אחיד, בגלל שהוא, גם ישיבה קטנה כמו חיידר, כמו תלמוד תורה, הם עדיין מערכות שנועדו להוביל את הבחור. הצוות מוביל אותו, הצוות הוא המנוע שלו, הוא המערכת שבעצם בונה אותו, הוא לא עסוק עדיין בלבנות את עצמו. ניקח שתי דוגמאות. בוא ניקח את הדוגמה של התהליך של בנייה בלימוד בישיבה קטנה, ונדבר אחר כך גם על הבנייה המוסרית והמחשבתית של בחור בישיבה קטנה. בשתי ההיבטים האלה עדיין, הבנייה היא דרך הצוות. דוגמה, ברוב הישיבס קטנס בארץ, לא בכולם אבל ברובם המכריע, השיעור יוימי, השיעור בעיון, הוא על תחילת היום. כלומר, במילים אחרות, את הסוגיה ילמד אותך הרם שלך. אתה תשמע את השיעור, תחזור על השיעור, תדע טוב את השיעור ותיבחן על השיעור. וזה בעצם כל המהלך, וזה בסדר גמור, עד גיל מסוים. מה שקורה זה שבעצם, לאט לאט, אנחנו מתחילים להבין שאין לי, לבחור ישיבה קטנה עדיין אין רצון, אין מגמה כזאת, לבנות לעצמך מנוע משלך. אתה בעצם מתפקד כמו קרון בתוך רכבת שיש בה, וזה מצוין, כך זה צריך להיות, להפך. בחור בישיבה קטנה שמתעקש להיות הקטר בעצמו, זה ב-99% מהמקרים לא בדיוק מצליח. להפך, אתה צריך להתיישר עם הרכבת, ולתת לה להוביל אותך, להריץ, מה שנקרא, לעשות הרצה על המערכת. באמת, אבל עדיין המנוע שלך זה הישיבה. אותו דבר, אני אתן דוגמה אחרת. אופי השיחות המוסריות ברוב הישיבות קטנות הוא אופי מאוד מלהיב, מאוד מרגש, מאוד מלחיץ אפילו הייתי אומר לפעמים, והרבה פעמים, בפרט בהתחלה כשעוד פחות הכירו אותי בישיבה שבה אני זוכה לתת שיחות היום, באו בחורים באלול לקראת ככה החלק השלישי של אלול, החלק הרביעי, אין מספיק מתח, הרב לא יוצר מספיק לחץ בשיחות לקראת ראש השונה, לקראת יום כיפר, והתשובה שלי אליהם כל פעם, עד שהבנתי מה מפריע להם, התשובה אבל הייתה די ברורה, אני לא הולך לייצר לך את הרגשות שלך כלפי ראש השונה, הן מבחינת הרגשות היראה של יום הדין, והן מבחינת הרגשות הרוממות וההתרגשות של יום המלאכת הקודש ברוך הוא. לא מכאן ולא מכאן. את הרגשות שלך אתה תביא בעצמך. אני אספק לך את המידע. אני אתן לך את המידע, אבל אתה תביא את הרגש שלך. בישיבה קטנה המשגיח שלך באמת אמר וצעק.
בישיבה נתנו ככה וצעקנו, אלול!
זה בסדר, יש לך היום בראש, איך אמור לראות רגש יהודי בסיסי כלפי הימים האלה. אבל עכשיו אני רוצה לבנות לך את השכל שעומד מאחוריהם, כי אני רוצה שאתה תיקח את זה איתך לאחרי החתונה, ופה אנחנו מדברים קצת על החלק הזה שכל כן. כך חשוב, של איך שמספרים על מאיר שפירה, שכתב על החזית של ישיבת חכמי לובנין, לכו בנים שימו לי, יראת השם על עמדכם, ושאלו אותו, מה זה, מה, מאיפה, מכל הפסוקים כן. בתהילים, אז הוא אמר שהוא רוצה שגם אחרי שהם ילכו, גם אחרי שהם ילכו מהישיבה, הם עדיין ייקחו איתם את היראת השם הזאת. ופה באה ההגדרה שהמעבר מהישיבה קטנה לישיבה גדלה, הוא בעצם מעבר מאוד קריטי. הוא לא טבעי, הוא לא המשך כמו ההמשך של החיידר והישיבה
קטנה. דרמטי, ממש דרמטי, בקיצוניות ובשינוי.
לגמרי, שיש בשתי לגמרי. פה אתה בעצם נדרש לקחת את עצמך לידיים, ולהתחיל לבנות לעצמך מנוע משלך, שעם המנוע הזה אתה תמשיך לנסוע כל החיים.
אבל בוא נראה, אבל שוב, הרב הרי הציג שאלה, למה אנחנו לא ממשיכים את הרעיון של ישיבה קטנה? עד הניסויים, ועד בכלל, אני לא יודע. זה עוד שיעור ד', שיעור ה', שיעור ו', מקסימום ישיבת קיבוץ, זה מי שעוד לא הספיק להתחתן.
אני לא יכול לקיים שתי מערכות שמשיקות, שהן בעצם הפוכות אחת מהשנייה. ישיבה קטנה ושיגדל איזה שתי מערכות הפוכות זו
מזו. הנה, אבל מצד שני, אנחנו מבינים, כבר מתחילים להבין, הבחור שמקשיב לנו כבר מתחיל להבין את ההבדלים שיש, ואת החשיבות שיש ברעיון של ישיבה גדולה. קצת שני, שאנחנו מסתכלים, בהקשר הזה שהרב הזכיר למשל אלול ומוסר והתרגשות, ואת אומר, בוא נעביר לידיים של הבחור את האחריות על הרגש, על ההתעוררות, על ההתחזקות. ובוא נציין, ניקח לדוגמה, רק אירוע אחד נניח בתוך סדר יום בישיבה גדולה, אירוע קצת עגום שנקרא סדר מוסר לצורך העניין.
כן.
זה בדיוק מייצג את הקושי הזה. מצד אחד אנחנו מבינים שצריך להעביר את השרביט לידיים של הבחור, מצד שני, מה קורה כשזה עובר?
מצוין. מצוין. ברור שכשאני מעביר את השרביט לידיים של בחור, אז אני משלם מחיר מאוד מאוד יקר, וגם הבחור משלם מחיר מאוד יקר, אבל זה מחיר הרבה פחות יקר מאשר אילו הייתי מעביר לו את השרביט שעה אחרי החתונה.
כן.
כי באיזשהו שלב, בין השלב של הילדות, שמסתיים פחות או יותר בגיל 17, לבין השלב של בגרות מלאה שמסתיים בגיל 21-2, מישהו פה צריך להתבגר, ולהתבגר זה אומר להעביר את האחריות אליו. אם אני אצפה שהוא יתבגר אחרי שהוא כבר יהיה בכולל, בלי צוות שמלווה אותו, בלי מהלך מסוים, מה שנקרא אפילו בלי תחנת דלק, מקודם דיברנו, אז ההשוואה מבחינתי בין מה שקורה בישיבה קטנה למה שקורה בישיבה גדלה, הוא כמו ההשוואה בין קרון, שהוא חלק מרכבת שנוסעת, ויש קטר שלוקח אותו, והוא צריך להשתדל, להתאים את עצמו לרכבת, כן. ויש לו אתגרים, אין ספק, אתגרים כבירים, אבל עדיין
גם
אתה...
גם כקטר, להיות אחוז בקטר שלפניך,
זה
או...
זה לא פשוט בכלל.
להישאר על המסילה, זה חתיכת עבודה,
אין ספק. להישאר על המסילה זה המון עבודה.
כן.
אבל עדיין העבודה היא להישאר על המסילה, ואילו המטרה של ישיבה גדלה היא להפוך אותך מקרון לקטר.
יפה.
היא להפוך אותך בעצם לאדם שיש לו מנוע עצמי, ועכשיו התפקיד של הצוות הוא יהיה לתחנת דלק שלך. ובמקרים קשים, לא קשים, אבל במקרים של בעיה, הצוות אמור גם להיות המוסכניק שלך, ולתקן תקלה, להצביע על תקלה, אבל הוא לא המנוע שלך.
לפעמים, ממש במקרים חריגים, וכמעט לא שכיחים, גם להוציא אותך לגמרי, מהתחנה.
זה קוראים לזה לשלוח למה שנקרא, למוסך אחר, מה שנקרא. לא ניכנס לזה, עכשיו זה נושא מורכב מאוד מאוד, אני רואה אותו משני הצדדים שלו, אז המורכבות לא פשוטה בכלל. אבל בגדול, בעצם, זה מהותה של ישיבה גדולה, שהיא מאפשרת משהו ביניים, בין החיים הקשים והלא פשוטים של אברך, שעל פניו, אם הוא לא יחתור ויהפוך את העולם, למצוא איזה רב, למצוא איזה כתובת, למצוא איזה משענת רוחנית, אז הוא באמת אבוד בעולם. ובישיבה גדולה הוא כן אמור לפגוש צוות שמחנך אותו, צוות שמעניק לו, אבל לא הופך להיות המנוע שלו. למשל, כשבחור בא בישיבה גדולה ללמוד סוגיה, כמו אני עובר לתחום הלימוד בחזרה, הגישה ללימוד היא אומרת, אתה אחראי על הסוגיה, לא רק בקיבוץ, גם בשיעור א', אתה כבר אחראי על הסוגיה. השאלה כמה אתה נתמך ברם שלך, במיישיב, ובשיעור הוא משתנה משיעור א' לב', מב' לג',
כמובן.
וכמובן בקיבוץ עצמאות יותר משמעותית, אבל כל המהלך כולו הוא עצמאות. נפקה מיני, ברורה, איך אומרים, אוטומטית. סדר א', אתה מכין את השיעור, ואת השיעור אתה שומע בסוף, כשכבר בעצם עברת על החלק הזה של הסוגיה, והתפקיד שלך הוא לא לחזור כמו טוקי על השיעור. ואני אומר לצערי, אני רואה ושומע המון בחורים שלא יודעים את זה בכלל. הם לא יודעים שבעצם תפקידם הבסיסי הוא להתווכח עם השיעור, לנסות לשבור את הראש. למה הרב טרח להסביר את הרשב"ו בצורה כזאת? אני הבנתי את הרשב"ו אחרת לגמרי. מה בוער לרב להגיד שהרשב"ו חולק על תוספות? זה נראה שהרשב"ו ותוספות אומרים אותו דבר. לא לדקלם כמו טוקי את מה שהוא אמר מתוך הדפים שכתבת ואשריך שכתבת.
כן.
אלא כן לנסות להבין איפה אני, ובאמת פה זה מחייב סוג של עבודה שנקראת שימוש תלמידי חכמים. משהו שלדעתי נמחק כמעט מהפרוטוקול של עולמנו הנוכחי. מורי ורבי המשגיח, הרב וולבה, לשמו ולזכרו תאוות נפש. תמיד היה מעודד אותנו, תמיד היה דיבר על זה, כתב על זה בלי סוף. שימוש תלמידי חכמים פירושו של דבר בעצם תהליך הבנייה העצמית שלך. אני לא שומע רב כדי שיספק לי מידע על מה שאני עוד לא יודע. אני רוצה להבין אותו, את הרב בעצמו, לא רק את התורה שלו. למה הוא חושב ככה? למה הוא שאל כזאת שאלה? אני למדתי את הסוגיה, השאלה הזו בכלל לא הייתה קשה לי. איך פספסתי את השאלה הזאת? מה הוא חשב שגרם לו לעלות על השאלה הזאת, ואיפה אני מפספס?
בוא נפתח לזה רגע באמת סוגריים.
טוב.
כי אם הנושא הזה הוא באמת חלק משמעותי מאוד מהבנייה הזאת, מההפיכה שלי להיות מוביל, להיות שואל, לא רק להיות במצב של הקשב, אלא במצב גם של שואל, של מתעניין, של בודק.
אפילו מתווכח.
מתווכח, בוודאי. אז למה זה לא קורה? למה? אני לא שואל כי לעשות עכשיו מחקר, עולם ישיבות הוא נפלא והוא מצוין, אבל בסופו של דבר, הפרק הזה והסדרה הזאת מיועדת לבחורים רציניים, שמקשיבים ורוצים לקבל כלים. ובא הבחור באמת ומקשיב לדברים ואומר, שנינו יכולים לנחש, אני יכול לנחש כל מיני סיבות, למה יש חשדנות, או למה יש חוסר פתיחות, או ביקורתיות, כאילו, איזה מחסום יכול להיות לבחור, לא להגיע למקום הזה של, כן, יש לי פה מוירי ורבי, שאני מתווכח איתו, שאני מקבל אותו, שאני, כל מה שכלול במילה שימוש תלמידי חכמים. מה יכול למנוע את זה?
יש הרבה סיבות, לא על כולם אפשר
להרחיב ולדבר גם, כן.
על חלקם צריך לדבר עם הרמים, אבל על חלקם, מה שנוגע לנו להיום, לכאן, אני חושב שהבעיה העיקרית היא שפשוט בחור לא באמת יודע מה הוא אמור לעשות. הטעות הקלאסית של כל בחור בשיעור א' ישיבה גדולה היא שהוא בטוח שהוא בא לישיבה ללמוד. לא לומדים בישיבה, ישיבה זה לומדים בכולל. ישיבה זה לא מקום שבאים ללמוד בו. באים ללמוד איך ללמוד. וזה נורא קריטי ההגדרה הזאת. זה קריטי ההגדרה הזאת. ישיבה היא כמו בריכה. בבריכה אתה לא מתקדם לאף מקום. אתה שוחה לצד אחד, חוזר לצד השני. אז מה אתה לומד? אתה לומד לשחות. אתה לומד שיטות, מיומנויות, מהירות, שליטה. אתה משתפשף.
זה מזכיר לי הרב שאני למדתי בישיבה גדולה, קצת למדתי בישיבת חברון, אחרי זה עברתי לנחלס דוד. ברוך שמעון סלם.
ברוך שמעון.
ישיבה קטנה, לא היה הרבה תלמידים, אמרתי, איזה יופי, אתה בחור בשיעור א', וכבר יכול להיות חברות עם הראשי, ולשמוע אותו, ולדבר איתו, והוא נגיש. ואני זוכר שאני, כחלק, ככה תוך זיכרונות, שאני ניגשתי לראשי, והיה לו שיעורים כלולים שאין כדוגמתם.
אני עוד זוכר אותו מפתח תקווה, את השיעורים ה...
זה, לפעמים אני מקשיב בהקלטות של כל הלשון, זה צריך לשבת עם עת ודף ולעצור ולהקשיב עוד פעם, כי כל מה שאתה מקשיב זה ממש טעם חדש. אמרתי לו, הרב, איך עושים חבורה? מה אני צריך לפתוח? מה עושים? מה לפתוח? איזה ספרים? איך עושים צבי דינים? איך עושים? איך מחבורה? תלמד אותי. אני פעם בשבוע שומע את ה-50 דקות האלה, ואני מתמוגג. אני לא מצליח, איך עושים את זה? מה אני אעשה? אני פתחתי גמורי רשי, עכשיו מה, לשאול שאלה, ואז ללכת לראשונים, לא משנה, התשובה שהוא נתן לי, אבל הוא נהנה מהשאלה, הוא כן נתן איזה כיוון הדרכה, וזה מתקשר למה שהרב אמר, חלק באמת הרעיון הוא, הקשבת לשיעור, בוא תקבל באמת דרך, בוא תקבל הבנה, אגב, זה גם דרך בלימוד, גם דרך בהנהגה, והרבה מאוד דברים, בכל הסוגיות.
ממש ככה, אבל שוב, השאלה היא למה באתי? אם הרבה פעמים אתה שואל בחור, מה אתה מתכוון לעשות בישיבה? הוא אומר, אני הולך לישיבה פלונית, ואני מתכוון לסיים שם נושים נזיקין. זה טעות. אין טעות יותר חמורה מזאת. נושים נזיקין זה חורבן. אם על הדרך, בזמן הפנוי, זכית לסיים נושים נזיקין, אשריך, האפר אני תחת כפות רגליך, הלוואי שאני פעם מזכה לסיים נושים נזיקין. אבל הגישה שאני הולך לישיבה כדי לסיים נושים נזיקין, היא גישה של... גישה תחרותית, היא יושבת על, היא לא יושבת על הבנה נכונה, בשביל מה בכלל אתה בא, אני הולך לישיבה כדי ללמוד, לא רק איך ללמוד, אני ללמוד איך נראה בן תורה אמיתי, על כל המרחבים שלו, אני רוצה ללמוד איך עובדים על המידות כמו בן אדם, ואני רוצה שמישהו ילמד אותי את זה, אני רוצה ללמוד איך, מה הם יסודות ההשקפה הנכונים, איך מתחברים להשם יסבורך, איך מגבירים את הקשר הזה, איך הוא בנוי, אני רוצה לדעת מה זה שבס, מה זה יום טב, מה זה תפילה, מה זה בן אדם לחבר, אוי, למה זה כל כך חשוב, מה זה לשנורא, למה כל כך חמור, אני רוצה להיות יהודי, בכל המרחבים, אני לא רוצה לגדול כמו מפלצת, למדן עצום, אבל בכל התחומים אחרים אין לי שום מושג.
זה ממש מהפכני, כי אני חושב באמת, סוגיה הזאת שעכשיו הרב מעלה, לא יצויר שהיינו עושים עכשיו סקר, משאל, שעוברים בחור בחור בישיבה גדולה, ושואלים אותו, בדיוק על השאלה הזאת, מה ההבנה שלך לגבי למה אתה הולך לפה, מה אתה עושה פה? ואני לא חושב שהייתי מקבל את ההסבר שהרב אומר עכשיו את המטרה הזאת, אני לא חושב שהייתי מקבל את זה מאחוז אולי מעולם הישיבות. זה משהו, זה שונה לגמרי, אין ספק. זה שונה, זה חשיבה, זה קו אחר לגמרי. הוא אמיתי מאוד.
אבל זה לא קו אחר, זה הקו המקורי.
כן, בדיוק.
עכשיו, בדרך שכחנו בעצם לקחת, כל קבוצת בחורים בשיעור בית ישיב קטנה כבר, ויגיד להם, דעו לכם, שיבוא יום, ואתם תצטרכו להתחיל לבנות לעצמכם מנוע עצמי משלכם. ולשם כך, אתם תצטרכו לקחת את מקל הנידודים, ולעזוב את החממה שלנו, של הישיב קטנה, ולבחור לעצמכם מקום, שבאמת יעניק לכם את כל המבנה הזה. למשל, בואו ניקח עוד נושא שהוא מצטרף לכל זה. מחויבות אישית. אחריות. ברוב הישיבות היום, יש בעיה מאוד קשה. בסך הכל, מה יגרום לבחור באמצע, אני יודע מה, בחף ד' תוות, לקום וללמוד עוד דף בסדר בייס?
המשגיח.
או המשגיח, במקרה אחד. או במקרה השני, התחרות שקיימת בישיבה, לפעמים יש גם את שתיהם.
כן.
זאת אומרת, תרווי הוא בעדודי. יש גם את זה וגם את זה. ואני לא שולל, אלה מערכות שקיימות, אני לא נכנס כרגע לבחון כל אחת מהחסרונות והמעלות שבה, אבל באמת, באף עולם אחר לא קיימת בעיה כזאת. אנחנו לא נפגוש סטודנט לרפואה שכל יום צריך להחליט מחדש שהוא רוצה היום ללמוד רפואה, ואם היום אין לו מוטיבציה, אז הוא נוסע לפגוש חברים בבני ברק.
נכון.
או בירושלים, לחילופין, תלוי איפה הישיבה. או שהוא הולך לכל בר מצווה של כל בן דוד שלישי. אין דבר כזה, יש לי לימודים, יש לי מלגה, יש לי מבחן, יש תעודה, וזה קיים אצל כל עובד זוטר, המלצר הכי פשוט בבית קפה, והסטודנט הכי פשוט למקצוע הכי פשוט, וגם חייל הכי פשוט בצבא. האדם היחיד שצריך כל בוקר לקום, ולהחליט, אני היום רוצה ללמוד, לא תדע את רב חייא בן סרייסה, מה יכול להיות? אתה נמשיך עכשיו ישר לתוקפוי כהן, מה קרה? לא יודע. בעצם, בחור צריך שיהיה לו איזה מין מוטיבציה עצמית כל יום. אז כמו שהזכרתם, המוטיבציה בחלק מהישיבות יושבת על המשגיח, על המשגיח קטן.
משטר או תחרות.
או על התחרות. Okay. אבל באמת באמת, כשבחור ניגש לישיבה ושואל את עצמו, מה הישיבה תיתן לי כדי שאני אוכל לשרוד את החפדה לטבעת הזה? את המכוונה נותן כל מיני תאריכים.
יורצת של הרבי מוולדניק.
תאריכים אפורים, מי שחבר את עולם הישיבות יודע את הקשיים, את הקושי הזה. באמת, מה שבאמת יבנה אותך, זה לא מה שיבנה את החפדה לטבעת שלך בישיבה, אלא מה שיבנה את החפדה לטבעת שלך 15 שנה אחרי החתונה.
יפה מאוד.
אני רוצה את זה כבר לבנות עכשיו.
יפה מאוד.
וזה אומר מקום שבאמת יחנך אותי. וכשאני הולך לישיבה גדולה, אני צריך לשאול את עצמי, איפה יחנכו אותי? איפה יסבירו לי ככה, שאני אבנה מהלך שלם של הבנות, שהם יהפכו להיות שלי, ומוטיבציות עצמיות שלי.
אז בוא נפתח רגע סוגריים לחלק הזה. הרב הזכיר את הנושא של סטודנט שלומד, אפשר לדבר גם על חייל בצבא שמחויב, וכולי וכולי, אבל יש כן הבדל מהותי, שבכל המקומות האלה, נערים בני גילם של אותם בחורים, 18, 19, 20, יש להם איזה מין יד, יש יד, יש תוכנית, יש לוז, מה שנקרא, וכאן, בישיבה גדולה, גם זה בשונה מישיבה קטנה, לפעמים השרבית עובר ברמה כזאת, שבאמת נשאר אולי מעטפת של משטר ותחרותיות, אבל מבחינת הסדר יום, והיעד, אתה אומר, בוא תעשה מבחנים ברבנות, גם זה אין. אין מבחן, אין יעד, אין תוכנית, אין... באים, מה עושים? עושים בסדר. אני לא יכול להאמין בסדר, מה עושים? מתעכבים היום, שבוע שלם, מתעכבים על סוגי בנדורים שם עם... עכשיו, יש בחור שיודע לעשות את זה, יש בחור שלא יודע לעשות את זה, והשאלה אם זה נכון, האם לכאורה בעולם יותר מתוקן, שואל, היה כן צריך שגם בישיבות גדולות יהיה איזשהו סדר, איזה תוכנית, נגיד בסוף זמן יש מבחן, זה נשמע קצת תינוקי, כן? מבחן פומבי, חלוקת תעודות, יד, מבחנים, לא יודע, אבל הרבה פעמים, בטח בישיבות הגדולות, המפורסמות, אין כלום. זה ממש מעבר קיצוני.
כן.
ולכן קצת לא פייר להשוות אותו לסטודנט, כי הסטודנט, יש לו לפחות איזה משהו, איזה יעד להתקדם, פה מה היעד? עכשיו, לא, בוא נכניס, זה לא יהיה נושא השיחה שלנו, אבל בטח בחור שמתמודד עם איזה שאלה שאומרת, רגע, היעד הוא להיות אברך בכולל, אני בכלל לא רוצה להיות אברך בכולל, אז מה אתה רוצה ממני?
כן, כן, כן. אז שני הדברים, קודם כל לגבי הנושא של היעדים, אגב, יש ישיבות שכן הכניסו את זה, יש היום ישיבות שאפילו עובדות בצורה כזאת שאומרת, אין משטר, תבוא מתי שאתה רוצה, תלך מתי שאתה רוצה. אני רוצה שתעשה מבחן בסוף שבוע. מצידי אתה יכול ללמוד במוצאי שבת את כל החומר. לא מעניין אותי. אני אישית, לפחות על ה... אני לא נכנס לעולם הישיבות הוא ענק, אבל אם נדבר על האידיאל, אני באמת חושב שהאידיאל צריך להישאר כמו שהוא היום. כי באמת... כשאתה עסוק בלבנות אדם, אז אתה עסוק בלחנך אותו. באמת סטודנט לרפואה לא מתחנך להוקיר את הרפואה, הוא לא מתחנך להבין שכל חיי הנצח שלו תלויים ברפואה הזאת, ולכל היותר יודע שהמשכורת החודשית שלו תהיה תלויה בזה. אני רוצה שבן אדם שבאמת יתחנך, יחיה עם מתוך הכרה שהוא באמת בנה לעצמו מערכת פנימית, עם כל המחיר של לבנות מערכת פנימית. אני לא אשכח, הייתה לי פעם שיחה עם כמה משגיחים, איזה ועידת משגיחים, ואני הצגתי את הקו שלי, ואחד המשגיחים אמר, זה נפלא, אני לא מקנה בעבודה שהולכת להיות לך. והתשובה שלי הייתה, זאת העבודה, אין עבודה אחרת. אין עבודה אחרת. העבודה היחידה שאני מכיר היא לחנך, כי אם אתה לא מחנך, כלומר, אם אתה לא משקיע בבחירה החופשית של החניך, אלא מכריח אותו בדרך כזאת או אחרת, אז מה עשית? אז הוא אומר, אצלנו יש בסמדרש מלא. בסדר? זה מה שאני רוצה? אם זה היעד, אז הצלחת. אני לא רוצה בסמדרש מלא, אני רוצה אברכים בני 50.
תוך כדי זה אני מתפרץ, כי אני נזכר, הרב הזכיר שהרב תלמיד של הרב הולבה, אם אני לא טועה, אני חושב שזה בספר שהרב הולבה חיבר על חינוך, שהוא מציין שם את המלמד שחוזר מאושר הביתה ומספר לאשתו בגאווה, שאצלו בשיעור לא שומעים אפילו רחש של זבוב.
כן.
נכון? זה... כן. הוא אומר, אבוי לו למחנך שזה על זה גאוותו. כאילו, מה עשית?
כן.
זה כאילו, תפרד, הצלחת להשליץ, אף אחד לא מדבר.
זאת התוצאה.
בסמדרש מלא או בסמדרש ריק, או כולם מפחדים ממני, כולם לא מפחדים ממני, אבל זה אילוף, זה לא חינוך.
שאל אותי פעם אחד המלמדים של אחד מבניי, אז מה אתה רוצה, שאלי, זה ביקורת מסוימת, אז מה אתה רוצה שיהיה, מה אתה כן, מה מבחינך יקרה יעד? אמרתי, שים לעצמך בראש רק יעד אחד, אם אתה שומע לי. אני רוצה שכשבני הכיתה שלך, בעוד 20 שנה, יזכרו ברבה בכיתה ו' או בכיתה ז', הם יגידו, איי, 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 איזה כיף היה שם. לו רק יכולתי לחזור עוד פעם לכיתה ו' ולשמוע עוד שיעור אחד מהרבה. זה הכל. זה הכל. לא אכפת לי איך זה יקרה.
אגב, זה גם מוישה שפיר היה אומר תמיד, הוא אומר למלמדים, שהתפקיד העיקרי שלכם, ידע לא יודע כמה הם יזכרו ממה שלימדתם נכון, אותם.
שהם יאהבו.
שהם יאהבו. גם מה הוא יזכור, כמה הצלחת להאהיב עליו את התורה, וזה קשור למאור פנים שלך, ולגשמק שלך, וליחס שלך, ולחינוך שלך, בדיוק לאותם נקודות.
כן, כן. על כל פנים, בחזרה לענייננו שלנו, אז כל הדברים האלה, הם בעצם מרכיבים ביחד את האתגר של ישיבה גדלה לעומת ישיבה קטנה, גם את האתגר בישיבה קטנה עצמה, כשאתה יודע לקראת מה אתה הולך, אז קודם כל אתה יודע מה לבחור, וכשאתה כבר נכנס לתוך מערכת של ישיבה גדולה, אתה בעצם יודע למה נכנסת, אתה נכנס לחפש את החינוך העצמי שלך, וכמו שאמרתי, חינוך עצמי הוא לא רק ידע, הוא בעצם נתחיל לבנות את המחויבות שלך.
אבל זהו, זה מה שעוד לא פתרנו עד הסוף.
מה זה המחויבות הזאת?
מה זה המחויבות? בדיוק, אין לי, מה מחייב?
כן.
זה הכל אני?
כן, כן, כן. אני אסביר. הזכרנו את המשגיח. אחד המילים שהוא, אני לא זוכר אם שמעתי ממנו את זה במפורש פעם, אבל היו לי איתו ברוך השם הרבה שיחות, כשהישיבה נוסדה בגבעת שאול, ואחר כך חזרתי לישיבת הבית שלי, אבל ברוך השם זכיתי להרבה שיחות וקרבה ממנו. אני לא יודע אם שמעתי ממנו את זה במפורש פעם, אבל אני יכול להגיד את רוח הדברים, מה שנקרא, הכניס לנו בקוד הגנטי. אתה היום שאתה שואל בחור, תגיד למה אתה עושה ככה? לא, אגב, לא רק בחור, גם אדם מבוגר, גם אדם בן 60 ו-50, אני חושב שאולי, אני אנסח את זה בשפה שלי, מה ההבדל היסודי בין בן תורה לבעלי בת, שזה השם הכי מגונה בעולם הישיבה. כן. אז יש כמה הבדלי יסוד, אי אפשר לדבר על כולם בשיחה קצרה אחת, אבל אני חושב אחד ההבדלים שמאפיינים בין תורה, זה לא החולצה, איפה הוא קונה את החולצה, ולא איפה הוא בוחר את העניבות שלו. זה שאלה אחת. האם התורה היא החיים שלו, היא תורת חיים אצלו, והיא מחויבת המציאות, או שהיא משהו שהוא קיים אצלו באופן אוטומטי? זאת אומרת, כשילד גדל בחיידר, והוא גדל בבית ההורים שלו, אז הוא באופן טבעי מרגיש כמה זה נחמד להתפלל, וכמה זה נעים שיש שבת, ויש ראש השונה, ויש סוכות, והוא מרגיש לבד איך המצוות מעדנות את הנפש של ההורים שלו, אבל הוא לא באמת מבין את החשיבות העצמית של הדברים. הוא ככה זה, מקיימים מצוות, השם אמר, אנחנו שומרים תהלוך, הכל טוב. הבעיה היא שאתה שואל אותו, תגיד לי למה אתה עושה כך וכך? מחזה החינוך שקיבלתי בבית. נדמה לי שאצל המשגיח המילה הזה החינוך שקיבלתי בבית היה כמעט מוקצה מחמת מיוס. הוא היה תמיד שואל, תגיד לי, כשאתה הולך לישון, אתה הולך לישון כי זה החינוך שקיבלת בבית? כשאתה אוכל, אתה אוכל כי זה החינוך שקיבלת בבית? כשאתה עושה לבריכה או לים או לכל צ'ונט בליל שישי, אתה עושה זה כי זה החינוך שקיבלת בבית, או כי בא לך, כי מתחשק לך, או לחילופין, אתה מבין כמה זה מועיל, אתה יושן, אתה מקבל כוחות. למה כשמדובר במצוות, למה כשמדובר באתגר הכי קריטי, הנצחי של עולמך, אתה כל כך מסתפק בכזאת דלי דלות? ככה זה מקובל, לעזוב, לא צריך להעמיק. למה ועוד איך צריך? ואני חושב שכאן מגיעה המחויבות, כי מחויבות לא יושבת רק על המובן הפשוט, יש הקדוש ברוך הוא המלך של העולם, הוא אמר לי כך צריך לעשות, זה נפלא, זה הבסיס של המחויבות, אבל המחויבות הזו צריכה להעמיק, מה הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא הזה? למה אני והוא נמצאים ביחסים? למה היחסים האלה מחייבים אותי? הם מזכים אותי, אבל גם מחייבים אותי. וזה נקרא בעצם לחנך את עצמי. אף אחד לא יחנך אותך בישיבה גדולה, אבל אתה צריך למצוא את האנשים האלה שיהיו התחנת דלק של מערכת החינוך הזאת. אתה צריך לחתור, לחפש את הספרים שיבנו אותך, את האנשים שיבנו אותך. אבל בלי זה, אז באמת אפשר היה להישאר
בשבילך. אז כאילו אם הייתי מסכם את הרעיון של הרב, אז בעצם השאלה, מה המחייב שלך או מה המחויבות שלך, אז זה לעצמך.
את שתיהם הייתי רוצה, אני רוצה לשאול שתי שאלות, מה המחויבות שלך ומה החגיגה שלך. אנחנו לא באנו לעולם לסבול, באנו לחגוג. השאלה רק על מה, זה הכל. אי אפשר לחנך היום אנשים לסבול. מי שחושב שעולם התורה מחנך לסבל מתמשך, תמורת עולם הבא מאוד מאוד מפנק, שיעבור לנצרות.
כן, אבל זה גישה שמושמע, טוב שאנחנו לא אומרים את זה.
זה נצרות.
כן.
ככה מלמדים בנצרות, תסבול פה בעולם, השם ייתן לך הרבה עולם הבא, גלידה עם פיסטוקים.
וזה אולי אחד הנקודות, לצערי רב, זה מהמקום שלי שאני פוגש, שיוצר המון המון שבר, הרבה מאוד שבר, כי בחור, אולי כל אדם, אנחנו כל כך דור עייף אחרי 2000 שנות גלות, אז כאילו, מה הועילו מובה עכשיו? ריבונו של עולם, אני נמצא פה, בוא תגיד לי מה זה משרת אותי, מה זה נותן לי, אז מה אתה מספר לי, ש... לא, אז כאילו, אלו מה בי כבר הפסדתי, כי אני 1, 2, 3, 4, אז ספורת לי ליהנות פה, באמת, אני תמיד אומר לבחורים, 13 עיקרי אמונה, נכון, יש עוד ג', אני אומר לך שיש 14, אומר לי, מה, אתה חידשת את זה? כן. נראה לי, אני מקווה שאני צודק, כן. אני מאמין באמונו שלימו, שהברי סבורך שמוי, מעוניין, שמח ורוצה, שאני יהנה בעולם הזה, אתה מסוגל להגיד את זה כל יום?
חד וחלק, חד וחלק.
מה זאת אומרת, מה פתאום? יש לו מה במה, זה הכל זה, אנחנו כאן בשביל ליהנות, על מה אתה מדבר?
לא רק זה, אני אתן לך דוגמה מהעולם שלי, יזמתי בישיבה גמח, מין כמו אויצר כזה קטן, שנמצא בפנימיה, עם ספרים על גדוי לישראל, המטרה היא לבנות את עולם השאיפות, להגדיל את האופק.
יפה.
תקראו על גדוי לישראל.
יפה.
יזמתי יוזמה נוספת, שבה כל אחד מהצוות מפעם לפעם תורם איזשהו ספר, שהוא קרא ומצא חן בעיניו, באמת ספר שככה באמת מרחיב אופקים על, על, על אנשים יוצאים מן הכלל, וכותב כמה מילים.
יפה.
אז גם אני משתדל לעשות את זה מפעם לפעם, אני אגיד לך מה אני כותב. אני על כל ספר כזה יפה, קניתי להם ספר על הרב פינקוס לא מזמן, איך זה נקרא, וקצת השמש. וכן זה ספרים מאוד יפים. אז אני על כל ספר כותב פחות או יותר אותם מילים, אני לא מעתיק, אבל מהזיכרון אותם מילים. תנצלו זמנים פנויים של בין לבין ולפני ואחרי, תקראו ספרים על גדוי לישראל בפנימיה, שיסתובבו הספרים, ותקנו בהם. אל תקנו בהם בעולם הבא שלהם, בעולם הבא אנחנו לא מבינים, תקנו בעולם הזה שלהם. איזה חיים, תסתכל הרב על מורון הרב אליושיב, אותו סרטון מופלא שהנכדים הסריטו בשלוש לפנות בוקר.
כן,
כן. Ik ben mijn zoon een beetje groen, hè. Ja, zomaar in die stenden. Ja, Toen ze gingen, geest me zeer uit. Geest is in de zeer uit.
אני כמה פעמים ראיתי אותו, כל פעם שראיתי אותו פשוט לא הצלחתי להתאפק, דמעות נזלו מעיניי.
כן.
דמעות של קינה.
כן.
איזה חיים היה לאיש הזה.
כן.
כמה טוב היה לו. כמה מתוק היה לו. מי שחושב שרב חיים קנסקי ישב עם השס בבלי וירושלמי כל שנה,
סבל והתייסר,
בגלל כוח סבל, בגלל כוח סבל, לא מבין על מה הוא מדבר, אדם לא יכול לסבול כל כך הרבה. אנחנו עם מדושני אוינג, באנו לפה לעולם לחגוג עם השם יסבורך, ואם אתה לא מצליח לשמוח, בוא נשב, בוא נדבר, למה לא שמח לך? אולי אתה לא לומד נכון, אולי אתה משקיע מדי הרבה, אולי אתה משקיע פחות מדי, וכן על זה הדרך, אבל ודאי צריך להיות ברור שהמגמה היא...
הפסוקים האלה של פיקוד ה' ישור ממשם חלב, אני חושב, זה לא רק שיר לרקד מול הספר תורה בשמחתו, זה באמת ככה.
זה אתגר.
זה באמת ככה.
וזה באמת אתגר, וכמו שאני אומר, בהרבה דברים, יהודים עכשיו... נוסעים לחוץ לארץ כדי שיהיה להם כיף, הם צריכים להיות 4 שעות בשדה התעופה בתורים, ואחר כך טיסה מהגז.
לא לשכוח את המצלמה הרב, את הטלפון, להגיע לסוף העולם, ולצלם את כולם ביחד.
זה עוד בעיה.
זה הפסגה.
זה עוד בעיה, החלק הזה. כן. החלק הזה של התמונות.
הם כבר לא נהנים, כאילו פעם אדם מגיע, נוסע, טוב, התארחת כל כך, תשב, תסתכל על הנוף.
תהנה, לא, תצלם.
אין לו, זה גם חלק, אגב, זה חלק מהנושא שיחה שלנו, אז עוד פעם, התרבות הזאת היא כללית, של מה יגידו, של הנראות, של החיצוניות.
הצלחה, הצלחה, רק הצלחה, זה הדבר.
שום דבר פנימי, שום דבר.
כן.
אז בוא באמת הרב, ב5 דקות האחרונות שנותרו לנו, ניקח את כל השיח המרתק והחשוב הזה לרמה הפרקטית והמעשית, למרות שזה דבר והיפוכו, כי כל מה שדיברנו עכשיו זה היה להגיד, מהיום אתה מתחיל לחשוב. תפסיק לקבל הוראות, תתחיל אתה. אבל עדיין אנחנו מבינים שיש גם בישיבות גדולות, יש מציאות של, כן, אנחנו לא ביטלנו את המציאות של משטר ושל מסגרת, אז בואו אנחנו ניתן את הנקודות הבסיסיות, את ההדרכה הבסיסית, שיראה חכם ויחכם וימשיך עם זה הלאה. מה הוא צריך באמת, מה הכלים, מה המוטו החשוב שצריך לעמוד לנגד עיניו, כדי באמת להפוך להיות ממובל למוביל.
זה מתחיל בשאלה שאולי לא רלוונטית לתאריך שלנו, אלא אבל היא בהחלט רלוונטית לבני שיעור ב' שעכשיו שומעים אותנו, ובעוד זמן מאוד קצר יהיו שיעור ג' ויהיו בתהליך ההכנה שלהם לישיבות. זה מתחיל בשאלה בכלל איזה ישיבה גדולה לחפש. אם אני יודע מה המטרה של ישיבה גדולה, אז אני מתחיל להבין שהשאלה המרכזית היא, מה יתאים הכי הרבה עבורי בתהליך הבנייה העצמית שלי, בתהליך הבנייה שלי. ואני רוצה להכניס פה עוד מרכיב שלא הכנסנו קודם, והוא מאוד חשוב, אי אפשר להתעלם ממנו. בתהליך הבנייה העצמית של בן אדם, תופסים משקל מאוד גדול לא רק הרבנים שלו, אלא גם החברים שלו. וזה משקל מאוד גדול, יכול להיות מקום שמצד הצוות, ההצלחה שם היא מצוינת, וזה הכי אידיאלי, אבל אני אפגוש שם חברים שאולי יבנו אותי פחות, וההפך. זה מרכיב שצריך להכניס בתוך השאלות האלה, אבל בסוף השאלה צריכה להיות, איפה אני אמצא את המקסימום החינוך שיינתן לי, את מקסימום תחנות הדלק שיאפשרו למנוע שלי להיבנות כראוי, כי אני רוצה לבנות לעצמי מנוע. אחר כך, החלק...
גם צוות וגם חברים.
נכון, נכון. אחר כך מגיע החלק היותר פרקטי, והוא בעצם אומר, כשאני כבר בתוך הישיבה שבחרתי, מה אני עושה שם? אני אתן דוגמה על פרקטיקה. בעולם הישיבות היום מקובל שאחוז הרייטינג, נקרא לזה, של שיעורים כלולים, שיחות, שיעורים יהיו מאוד מאוד, ברוב הישיבות גם הוא טאבו, שלא עוברים אותו, ויש כלפיו איזה סוג של משטר. אבל כשמדובר בשיעור כלולי, שיחה, ועד, יש המון המון מתחמקים. וההתחמקות הזאת יושבת על הטעות שכאילו אפשר היה לשמוע בתוך דבריך בפתיח של הסיום. אני עצמאי, אני עכשיו חושב לבד, אז בוא אל תפריע לי לחשוב, למה אני צריך לשמוע מה אתה חושב? המשגיח חושב, המשגיח קטן, הרם או ההוא ש...
נקדות פנימית כזאת.
כן, והיא נובעת כמעט הייתי אומר, מתופעה גילית, בגיל שלי אני עכשיו הופך להיות עצמאי, וזה אסון. בעיניי זה אסון. כי בדיוק פה, כשתחנות הדלק מנסות לתדלק אותך, לתת לך ידע, לתת לך גובה, לתת לך רוממות ועומק, לתת לך הבנה וכלים שינווטו אותך לקראת המשך, פה אתה בעצם אומר, עכשיו אני לא רוצה את התחנת דלק, אז באמת בשביל מה הלכת לישיבה גדולה? יכולת ללכת ישר לכולל, חבל על כל התהליך, כבר לקבל מלגה חודשית על החשבון. כל משמעותה של הישיבה הזה, השיעורים והשיחות והוועדים, וכל הזדמנות שאתה יכול לנוק, אותו דבר בקשר, התפיסה הרווחת שבחור בישיבה גדולה צריך להיות פחות בקשר עם הצוות, היא עיוות של העניין. הקשר עם הצוות צריך להיות יותר חזק מבישיבה קטנה, רק אופי הקשר צריך להיות אחר. הוא לא באופן שבו הוא המנוע שלי, אבל באופן שבו הוא בונה לי את המנוע, הוא עוזר לי לבנות את שלי.
כן.
כל הזדמנות לשאול את המשגיח שאלה, כל הזדמנות להטריד את הראשי ובאיזה, איך אומרים, לא בניסיון להביא לו ראייה למה שהוא אמר. למה הראשי ולמד כך ולא למד אחרת? אין, מה שנקרא, אין לביישן למד. החלק הזה שבו בחורי ישיבות היום מתנהלים כמו מר ברבשי, שכבר יודעים הכל ומבינים הכל ומשיגים הכל, ובמקרה הטוב עושים טובה ונכנסים לשוק לא לי או לשיחה, זה דבר לא, הוא בלתי נתפס. הפרקטיקה היא, אם אני בא לבנות את עצמי, אז אני אקח את כל מה שיכולים לתת לי פה האנשים סביבי, ואני אקח, אני לא אחפש רק להעביר את השנים האלה באיזה הצלחה מסוימת. ההצלחה שלי היא הבניין העצמי שלי. וממילא גם אותו דבר, ביחס, נתת קודם את הדוגמה של סדר מוסר. אם אדם מבין, יש עליי אחריות, אני צריך לבנות את, ה, את, ה, את, ה, את, את קומת האישיות שלי, אז יש ספרים שאני צריך לדעת, אז גם אם הוא לא ילמד מוסר, כמו שרב ישראל סלנטר רצה, וסוסיים דויל קויס, ו... אבל לפחות תלמד, יהיה לך בראש ההיקף הבסיסי של המסילת ישרים, של שערי תשובה, של מסכת אבות עם רבנו יוינה. תנצל הזדמנויות שבהם אתה בונה את מערכות הידע הבסיסיות שלך. אתה צריך לצאת מכאן בנוי. וזה עול, זה עול שמתחיל בראש חודש אלול של שיעור א', לא בסוף הקיבוץ שעה לפני האירוסין.
תודה רבה 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 הרב על המאמץ, על התרחה. זה לא היה פשוט לפנות ככה שעה בתוך סדר יום העמוס, ובאמת יהי רצון, בטוח שהדברים האלה יעשו תועלת גדולה וחיזוק גדול לאנשים הכי עיקרים ביקום, בעולם, באמת, לא מהשפה ולחוץ.
נכון.
זה בחורי ישיבות שלנו, זה עולם הישיבות. חזקו ואימצו, ותודה רבה הרב.
תודה, תודה לכם על ההזדמנות.
מרגישים במסיקס ועליי בייס במסיקס ועליי בייס תבטוירו תבואי בנה יהודו מרגישים תבואי בנה יהודו מרגישים במסיקס ועלייבס במסיקס ועלייבס תיבטוירו שי ועיניהם כמלוא יוילום כסף וזולות למיימו כי התויבו כוילס כל התויבויס שבו יוילום כי התויבו כוילס כל התויבויס שבו יוילום כי התויבו כוילס כל התויבויס שבוע ילך